ויהי היום, ויאמר יונתן בן שאול אל הנער נוסך אליו, לך ונעברה אל מצב פלישתים אשר מעבר הלז, ולאביו לא הגיד. פרק י' ד'. למדנו פעם קודמת איך שבני ישראל מתכוננים למלחמה במחמש, מעלה מחמש. הפלישתים נמצאים במחמש, 30,000 רכב, 6,000 פרשים, עם כחול של שפת הים. מולם עומד שאול בגבעת שאול, גבעת בנימין, 600 איש בלי נשק. ורק לשאול וליונתן יש חרב. מי שבעצם הכריז על המרד נגד פלישתים היה יונתן, שהרג את נציב פלישתים בגבע. ויונתן מרגיש אחריות אישית להצלת ישראל, כי הוא בעצם מעורר את כל הסערה. הוא מחליט למסור את נפשו, הוא בטוח שהשם יהיה איתו. ולכן הוא מסתכן וחודר לתוך מחנה פלישתים. הפסוק בפרק מתחיל במילים ויהי היום. בדרך כלל שמופיע המילים ויהי היום, זה משהו חדש, התחלה חדשה.
אבל זה לא מראה על משהו טוב.
לא, לא נכון, לא. ויהי בימי. ויהי היום לא. ויהי בימי
זה
צער. ויהי היום זה דבר חדש. פושי מסבירים, חורה, ויהי היום נשמע דבר חדש. הרי המשך לפרק הקודם. אז הם כותבים עם פושים, כותב הכלי יקר, זה ההתחדשות של יונתן. צריכים לעשות משהו חדש. זה מתאים, אנחנו נמצאים ערב על חודש ניסן. חודש ניסן זה זמן של החודש הזה לכם. משהו התחדשות.
היום בערב זה
חודש. כן, כן.
נכון.
וכאילו הרגיש שעכשיו הגיע העת לישועה, אז לא ממתינים רגע. עכשיו זה הזמן לפעול. פה נקרא יונתן בתואר מעניין, פעם ראשונה יונתן בן שאול. מוזכר כבר קודם, אבל שם לא היה כתוב כל פעם יונתן בן שאול, היה כתוב יונתן. כעת כתוב יונתן בן שאול, למה?
הרי איננו פה, אתה אומר, בהמשך זה יהיה, ולא
הופיע. מה, יהונתן? אמרנו רק אחרי שהוא פוגש את דוד. אבל יונתן היה עד כאן יונתן, כעת זה יונתן בן שאול. למה להדגיש שהוא צדיק כמו אבא שלו?
אז יש לו זמן שיפגוש אותו.
בסדר? ולכן רוצים להדגיש שהוא צדיק כמו אבא שלו ולא טעם, טעם חטא. אפשר לראות גם בלשון שלו את הענבה שגם מזכירה את אבא שלו, שהוא אומר לו נוסק אליו, נעברה, יחד. הוא לא מדבר נעבור, אעבור, כמו ששאול היה מדבר עם נערו, גם יונתן ככה מדבר עם נערו, בענבה יוצאת מן הכלל. מידת הביטחון של יונתן היא מיוחד במינה. הוא יוצא למשימת קומנדו, לבד.
קומנדו.
הוא לא מודיע. לא מודיע לאבא שלו, לא מודיע לאב. אנחנו נראה שהוא גם לא התפלל. הוא אפילו לא שאל בהורים ותומים. הבעל שם טוב הרי אומר בקטר שם טוב, שהדרגה הכי נפלאה בביטחון בהשם, זה שאפילו לא מתפללים. כך כותב הבעל שם טוב בקטר שם טוב.
שלא מתפללים?
אפילו לא מתפללים. לגמרי. הוא כל כך בטוח בהשם, שהשם איתו ועושה את הדבר הנכון, שאפילו לא זקוק להתפלל. מה זה מוזר? זה בעצם הייתה טענה של משה רבינו.
אתה רוצה להתפלל, רוצה לבקש כל הבקשות.
יש דרגה גבוהה, יש דרגה גבוהה יותר באמונה, בביטחון, כמו שרואים בנוגע לקריעת ים סוף, שהיה 4 כיתות על הים. היו כאלה שאומרים, בוא נתפלל, נכון? מה אומר משה רבנו? השם מלחם לכם ואתם?
דבר
ראשון, זה לא זמן לתפילה עכשיו. עכשיו תצאו. יש זמנים, אתה צודק, בדרך כלל צריכים להתפלל, אבל יש זמנים ויש עניינים ש- you want to shoot, shoot. זה לא זמן של תפילה. אל תצעק אליי כתוב בזוהר, אל תצעק אליי, בעתיק אתה מילדה, מה אתה עכשיו מתעסק עם תפילות? תפילות זה בדרגות הרבה יותר נמוכות. כן, דבר בני ישראל וישראל, פשוט תישא דוח. אל תחשוב פעמיים. יש רגעים שאני צריך להגיד, עכשיו, דוח, לא חושבים פעמיים. וזה יונתן בן שאול, תחשיב שריד, יהודי חסידי, זה יונתן בן שאול משלנו. יהודי חסידי באמת, לא חושב פעמיים, פשוט יוצא לפעולה. לא מודיע לאף אחד. וכדי להדגיש ולחדד את מידת הביטחון של שאול, של יונתן, חברים, אנחנו הולכים לדבוק בדמותו של יונתן בן שאול הקדוש, כדי להבין את גודל המעלה שלו, הכתוב יפרט לנו איך נראה, עוד הפעם, יפרט לנו איך נראה השטח. אנחנו נבין עד כמה שזה לא פשוט. בואו נראה, פסוק ב'. ושאול יושב בקצה הגבעה, תחת הרימון אשר במגרון, והעם אשר עמו כ-600 איש. ואחיה ונחיתו אחי יכבוד בן פנחס בן אלי כהן אדוני בשילו נושא אפוד והעם לא ידע כי הלך יונתן אני תכף אסביר ובין המעברות אשר ביקש יונתן לעבור על מצב פלישתים שנעשה אלה מהעבר מזה ושמעשה אלה מהעבר מזה ושם האחד בוצץ ושם השני סנה השן האחד מצוק מצפון מול מחמש ואחד מנגל מול גאווה מול
גאווה
מה קורה כאן? יונתן אמרנו מקודם פונה לעוזר שלו בוא נעלה כן? יחד אבא ונעלה הוא לא עונה לו לא רואים שום תשובה למה? הוא בלט הלשון הוא בלט הלשון זה מה שהפסוק בו בא להראות פה עד כמה זה לא הגיוני כעת הרבה הפסוקים שכעת קראנו מצביעים לנו עד כמה לא הגיוני מה שהולך לקרות כעת למה? חמישה פרטים של סיכון דבר ראשון שאול יוצא בקצה יושב בקצה הגבעה הוא לא רחוק שניהם נמצאים בגבע יכולה לגשת לאבא שלו ולהגיד לה לא אומר שנית אם אבא שלו יש 600 איש אם הוא מודיע יכול לקבל איזשהו חיפוי משהו לא מודיע שלישית אחיה בן אחיטוב הוא הכהן הגדול זוכרים את אלי? זכרונו לברכה. אלי שהוא נפטר נולד, הבן שלו אי כבוד?
אי כבוד.
נכון?
למה כבוד לא ככה באמת?
נו, כיוון שבאותו יום גלה כבוד מישראל, כי היה נחרב שילה. אז נולד אי כבוד, היה לאלי עוד בן. סליחה, לאלי היה בן, שני בנים, חופני ופנחס. שניהם נפלו בקרב ביום הנפילת שילה, נכון? באותו יום עצמו נולד לפנחס בן, שאשתו קרא לו אי חבוד, זוכרים? ונפטרה בלידה גם כן. נכון, אי חבוד. אז היה לו עוד אח, לאי חבוד התינוק היה אח יותר בוגר, ולאח היותר בגור קראו אחיטוב. אחיטוב בן פנחס בן אלי. עכשיו, אלי, כשהוא נפטר, הוא נפטר, כן, פנחס נפטר עוד לפניו, כמה שעות קודם. אז מי נהיה כהן גדול? אחיטוב, הנכד. אחיטוב הנכד. לא, קטן זה אי חבוד. אחיו הגדול, אחיטוב. אחיטוב נפטר, בני אלי נפטרים צעירים, למי עברה הכהונה הגדולה? היא עברה לאחיה. אחיה הוא הנכד, הוא הנין של אלי. אבל הכהן השלישי, השלישי מאלי. את כאן מובן? הוא עומד עם אפוד. מה זה אפוד? עם ההורים והתומים. אפשר לגשת לשאול.
נכון.
נתן לא ניגש לשאול. הלאה. הוא לא מספר לאף אחד מהמעשים שלו, וגם לא הייתה לו תוכנית ספציפית. כי תנאי השטח מאוד מקשים על הפעולה, ובעצם הוא עומד להיחשף מאוד מהר לפלישתים. הוא לא יכול באמת להסתתר. הוא לא באמת נכנס כעת לאיזשהו מקום שיכול להגיח ברגע האחרון. וזה מה שבעצם כעת הפסוק מתאר לנו, את הטיפוגרפיה של הערים האלה. וככה הפסוק מסביר. יש כאן בעצם עמק, שיש שתי מעברות. מעבר גבע, מעבר מחמש. גבע מצד אחד, שם יושב שאול, מחמש מצד שני, שם יושבים פלישתים. ביניהם, כדי לעבור, יש שני סלעים. סלע אחד נקרא בוצץ. בוצץ פירושו, כתוב ביונתן בן עוזיאל, משרואיתה. מה זה משרואיתה? זה סלע חלק ומשופע. שהטיפוס עליו מאוד קשה, וחושף את יונתן בקלות. הסלע השני נקרא סנה. הסלם מהצד השני נקרא סנה.
סנה.
סנה. וזאת אומרת, ויונתן מתרגם אותו מדרוכית, המשון לדרוך, מאוד קל לדרוך עליו. כלומר, לפלישתים מאוד קל לרדת אל יונתן. ליונתן מאוד קשה לרדת לפלישתים. ופורשים מסבירים יותר מזה, וגם שאול יושב תחת הרימון בפנן, אומרים את זה ביידיש. יושב תחת הרימון, הוא רגוע, נוצא במצב כזה. הוא יודע שם איתנו אין מה לדאוג. בלי שום חשש, אני כותב הכלי יקר. כל כך מורכב העסק, אתם יכולים להבין לבד, שהנער שאול פונה, שיונתן אומר לו, רוצה לעבור? מבינים לבד עד כמה שזה... עד כמה שזה לא פשוט. ויונתן חוזר ומשכנע אותו. פסוק כבר. ויאמר יהונתן, ביקשת יהונתן קיבלת, ויאמר יהונתן, אל הנער נושא חיליו, לך ונברה, אל מצב הרלים האלה אולי, יעשה אדוני לנו, כי... אין לאדוני מצור, לא שיהיה ברב, אובי מעט. קודם כל מיד כולם שמים לב, עדיין לא פגש דוד, ופה יש לו יהונתן כמה פעמים. למה? רוח השם מפעמת בו ברגעים אלה. פתאום הוא מרגיש כוחות. אז שום השם, שם יתקבב קי, יתקבב נמצאים בתוכו, כן? אגב, לא יתקבב קי, אלא יתקבב, ידוע יהונתן, הוא ספירת היסוד. זה יתקבב, זה בשבילך מוקדש. ההי האחרונה, זה תמיד יהיה אצל דוד, כן, עד דוד הגדיל. אבל, 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 כן, יתקבב זה יהונתן. בדרך כלל מוסבר בחסידות. יהונתן, אנחנו רוצים ערב ראש חודש, כן, מחר חודש. יהונתן זה עניין של ערב ראש חודש, בהשגחה פרטית לומדים. לא סתם ערב ראש חודש, ערב ראש חודשים, עניין גדול מאוד. אני חושב שאף פעם לא יוצא ראש חודש ניסן ביום ראשון. אבל, אבל, עניין של ערב ראש חודש זה ביום יהונתן אל דוד, כן? נכון? מה זה? בדיוק בהשגחה פרטית, לומדים מה יהונתן? מה זה יהונתן? יוד כי וו נתן. למי הוא נתן? יוד כי וו כי. להי האחרונה, היי האחרונה זה דוד. אבל זה לא עכשיו העניין. יוד כי וו, הוא צדיק גמור יהונתן, כן? הוא שבט בנימין, צדיקים גמורים. עניינם של יהונתן ושאול, זה צדיק גמור.
אם יהונתן אומר שהוא היה מדבר כזאת טוב הוא, וכל הנשמה שלו, ויהונתן היה כל כך בכל זה. פה השאלה נשאלת, איך הוא כל כך... ויתר על המלכות שלו אחרי...
דווקא לכם.
והלך עם דוד.
כי יהונתן, הוא הבין את המעלה של דוד. הוא הבין, הוא היה הנקודה שמבינה את המעלה של... אגב, זה שיהונתן לא התפלל, סתם. חלק מהתכונות של יהונתן. ההבדל בין יהונתן לדוד. דוד, ספירת המלכות, אומר, ואני תפילה. דוד עניינו תפילה. כל עניינו של דוד זה תפילה. כתוב בזוהר שדוד אומר על בחינתו עצמו, אומר, ואני תפילה. ישיחו בי יושבי שער ונגינות שתי שחר, ואני תפילתי לך השם, ואני תפילה. דוד המלך הוא בעצמו תפילה. קלו תפילות דוד בן ישי. דוד בעצמו הוא תפילה. לעומת זאת, יונתן ושאול, עניין המוספירת היסוד, שזה המשכת הקדוש ברוך הוא מלמעלה למטה, לפעולה בעולם בלי קשר למציאות של העולם.
שאול הוא מעל דוד?
אין עניינם, כן ודאי. ודאי. אין עניינם תפילה בכלל. אין עניינם תפילה. העניין שלהם זה לא להתפלל, העניין שלהם זה לגלות שכינה למטה. וצדיקים גמורים. עניין של תפילה זה בעיקר עניין של יהודה, לא של יוסף. כן? יהודה ויוסף, אז עניין של יוסף, של בני רחל, שהם עליהם נאמר יפת תואר ויפת מראה, אין עניינם תפילה. עניינם הוא, מה שנקרא, המשכה, גילוי מלמעלה. אבל סטינו לנושאים אחרים. כן? אבל יהונתן, אצלו זה אין תפילה. זה הכל ברור, הכל כאילו, אתה רואה איזה בן אדם, אתה רואה? צדיק.
למה אנחנו
צדיק כל כך
מעריצים את דוד מלך ישראל?
למה מעריצים את דוד?
שאול מלך ישראל.
כי העניין של שאול זה לא מלוכה. דיברנו על זה פעם שעברה. ששאול הוא כל כך מושלם, שזה לא קשור אלינו. זה מחצת הכותב, הוא לא קשור אלינו. הוא לא בסיפור שלנו. הוא סיפור אחר לגמרי. בן שנה שאין בו חטא, הוא עולם אחר, הוא עניין אחר. כתוב, אצל מחצת הכתוב, שהסיבה שהיה צריך להיות שאול לפני דוד, למרות שדוד הוא המלך העיקרי, כדי לפתוח את השערים של מלוכה, צריך את הכוח הכי גדול שיש.
זה קוד של יהוד.
כן, זה צריך לפתוח את הכוחות הכי גדולים שיש, אבל הוא לא כדי להימשך הלאה. זה קרה כדי לפתוח. הוא פתח את הצינור, אה? כן, 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 כן.
טוב. אמרת, סליחה, יונתן יתקבב, זה, מה זה, זה יתקבב?
זה יתקבב, ספירת היסוד.
אה?
ספירת היסוד.
ומה, מה, כה אחרונה?
דוד. דוד.
דוד?
כן.
אבל זה כל זה כלי. כה אחרונה זה מלכה.
בדיוק זה. בדיוק זה. טוב, נכון, מלכות. טוב, מילא, אומר יהונתן, אומר לנושא כליו. פה, אגב, אחידה, זה ממש מתאים עם העניין.
או! ברוך רופא חולים.
ברוך רופא חולים. איפה השתקנו? רגל השלישית. זרקת את הרגל השלישית. ברוך השם, ברוך השם.
ברוך רופא חולים.
ברוך השם, שככה תהיה בריא וחזק. עכשיו אתה בא לקבל כוחות. משה זכר צדיק לברכה, היה מגיע לפה, היה מקבל כוחות.
אני קיבלתי כוחות.
אז הנה, גם משה יבדל לחיים טובים ארוכים יקבל כוחות. טוב.
אמן, אמן.
אז אחידו כותב, אחידו כותב, דבר מעניין, כל כך מתאים מה שעכשיו אמרנו. אומר, מה זה פה נושא כליו, נושא כליו, נושא כליו? אומר אחידו, ככה הוא כותב בחומת תנ"ך, הוא כותב, הכלי של יונתן זה הגוף שלו. זה בעצם, הנשמה נמצאת בתוך הגוף, העיקר של יונתן זה נשמה. כמו שרבינו כותב בתניא, פרק חבזיין, על הלל הזקן, שכתוב בגמרא, שהוא היה אומר לתלמידיו, שהוא הולך לאכול, שהוא הולך לגמול חסד עם העלובה. כן? אז אדמור הזקן אומר בתניא, שאצלנו, כן, עם נפש הבהמית, נקרא עלובה. כן, אצלנו, העיקר שלנו זה נפש הבהמית. אנחנו חיים את החיים של נפש הבהמית, לפעמים גומלים חסד עם העלובה, הולכים ללמוד שיעור תורה. אבל אצל הלל הזקן, שהוא צדיק גמור, זה הפוך. העיקר שלו זה הנפש, הנשמה. והוא הולך לאכול, אז הוא מאכיל את הכלבלב, נותן לגוף לאכול. הגוף שלו הוא רק כלי, רק כלי. אז גם אצל יונתן, הגוף שלו רק היה כלי לקדושה שלו. לכן אומר אחידו, הנער היה נושא כליו, הוא היה עוזר לגוף שלו, הוא היה לומד ממנו מההתנהגות שלו, את הצדקות שלו. אבל יונתן עצמו לא קרב זה אל זה. הנער לא התקרב ליונתן, התקרב לכליו, התקרב לגוף שלו. באמת מעניין, מה זה נושא כליו? לקח את הנשק, כמה נשק היה? כתוב שם חרב אחד. מה זה נושא כליו? אבל לפי החידה זה מובן. הוא מלווה את הגוף שלו. מדובר פה באמת על עניין, יוד כיוון נתן, יש לו גם כלי, יש לו גם כלי, כן. יו, אז הוא אומר, אין לה שם מעצור להושיע ברב ובמאה, תראו איזה ביטחון, תראו איזה, כן, צעים ערב ראש חודש, זה בדיוק העניינים עכשיו. ויו אומר לו, נושא חיליו, עשה כל אשר בלבביך, נטלך, הנה נעימך, כלבביך. הוא אומר לו, עשה, הלב שלך, לך עם הלב שלך. הלב שלך כל כך קדוש. העניין שהוא לא אומר לו, עשה כל אשר בלבך. מה הוא אומר? בלבביך. מה זה שני ביתים?
שתי לבבות.
שתי לבבות. גם יצר טוב, גם יצר רע. אומר לו, אתה כל כולך קודש. אין לך יצר רע. שתי לבבות, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. עשה, אתה תלך עם הכוח של הלב שלך, אני סמוך ובטוח, שרק בזכות, כן,
שני יצרים.
כי אצלך שניהם קדושים. אני סמוך ובטוח, אומר נושא כליו, ליונתן, אני סמוך ובטוח בקדושה שלך. תשימו לב, נושא הכלים, הוא אדם זר, מפקיד את חייו
בידיים
של הדבר הזוי הזה. שמעתי פעם מהרב עדי נבן ישראל, נכונו לברכה, היה רב גדול. כן, פעם הוא דיבר על הרבי, סיפר שלרבי היה מזכיר אישי, לידוע. הרב חודקוב היה... בצעירותו, הוא היה מנכ״ל משרד החינוך בלטביה. מנכ״ל משרד החינוך בלטביה. אחרי המלחמה הגיע לארצות הברית, והוא היה נושא כליו של הרבי. הוא היה המזכיר האישי של הרבי ומנהל כל חב"ד בעצם. מנהל שבפועל, המנהל של חב"ד היה...
כשאני למדתי בבית ספר, זה היה, הוא מופיע, השם שלו היה.
כן, כן. הוא היה מנהל של כל המוסדות המרכזיים של חב"ד. עכשיו, הוא היה נכנס לרבי עניין של 10 פעמים או 15 פעמים ביום. אבל היית יכול לראות, רואים את זה גם בווידאו, את הפחד שהוא היה נכנס לרבי. הוא היה רועד. היה רועד. גם כשהוא עומד מול הרבי בהתוועדויות, ליד הרבי עומד ככה.
באמת ככה.
ככה, ועכשיו הוא יותר מבוגר מהרבי בשנים. והוא הכיר את הרבי הרבה שנים לפני שהרבי נהיה רבי. הוא רעד מהרבי, והוא היה נכנס לרבי 10 פעמים ביום. פעם שמעתי מהרב עדי נבן ישראל, הוא אומר שיש בן אדם, צדיק גדול, כולם חושבים שהוא רש כבאג, רבן של כל בני הגולה. החסדים שלו חושבים שהוא יהודי גדול. המשפחה שלו, הקרובים אליו, המשמשים, חושבים שהוא האדם כשר בישראל, אשתו יודעת שהוא גוי גמור. וככה זה בדרך כלל, ככל שאתה מתקרב לבן אדם, אז אתה פחות, לא רק מגלה, אתה גם פחות... אומרים מה ההבדל בין הר לבין שר. הר, ככל שאתה מתקרב, אתה רואה כמה שהוא גדול. שר, ככל שאתה מתקרב, אתה רואה כמה שהוא קטן. כן? אז גם ברבנים, אפילו רבנים גדולים וצדיקים, בסוף במשפחה, בחוג המשפחה, אז הם מתנהגים אחרת. מדברים אחרת, בסוף הם עם סבא טוב לנכדים, בסוף, כן? יש סיפורים מתוך הבית. מאוד קשה להיות בנם מאוד מאוד קרוב ולהיות בעירה, אין? זה לא הולך ביחד. אומר, כשאתה רואה את העירה של הרב חודקוב מהרבי, אומר, אתה מבין מי זה הרבי. ככה היה אומר, ככה אמר הרב שטיינזל. אתה באמת, באמת רואים את זה, פה אתה רואה אותו דבר. נוסק אליו. בן אדם מלווה אותו הכי קרוב אליו. הכי קרוב אליו. הוא אומר לו, הולכים? הולכים. עשה כל השם בלבבך. מופלא.
הנוסק אליו זה גם זה שהיה לו קראת הנשק איתו.
כן, אבל לא היה לו נשק. היה לו חרב אחד. פסוק חס. ויאמר, כדי לחזק את הלב של הנער, אז יונתן נותן לו כמה טיפים. ויאמר יהונתן, הנה אנחנו עוברים אל האנשים ונגלינו עליהם. אם כה יאמרו אלינו דומו, עד הגיינו עליכם. ועמדנו תחתינו, ולא נעלה עליהם. ואם כה יאמרו, עלו עלינו ועלינו, כי נתנם אדוני בידינו, וזה לנו האות. מה לא ככה? תראה. אנחנו, בעוד כמה דקות, נהיה חשופים מול פלישתים. באותו רגע הם בוודאי יצעקו צעקות לכיווננו.
אם יגידו את כל סיסמה.
אם יגידו לו, תמתינו עד שאנחנו מגיעים אליכם, נמתין ולא נתקדם. לא נברח. דום להשם והתחולל לו. נשבור כבר יעשה את שלו. אנחנו נעצור. השגחה העליונה רוצה כנראה להושיע את ישראל בלי התערבות שלנו. כך אומר אלשי. אבל אם אומרים לנו לעלות, פשוט נעלה. כי למרות שלהשם הישועה, כנראה הוא רוצה שהישועה תעבור דרכנו, כדי להוסיף כבוד לעם ישראל, שהישועה מגיעה דרך בני אדם.
אבל הוא לא יודע לאבא שלו כלום.
כלום. פורשים, בנושא הזה, פורשים, פוסקים, כל הדורות, עוסקים פה בשאלה מעניינת. יש איסור תורה לעשות את זה. לא תנחשו ולא תעוננו, מה זה לא תנחשו?
כישופים בכל הדברים.
אסור לנהוג לפי סימנים שונים של מה שקורה סביבנו. כמו שכותב הרמב"ם בהלכות עבודה זרה, פרק י' א', שעומדים מחר, כיצד הוא הנחש? כי גם אלו שאומרים, הועיל ונפלה פיתי מפי, או נפל מקלי מידי, איני הולך למקום פלוני היום, שאם אלך עם חפצי נעשים, הועיל ועבר שועל מימיני, איני יוצא מפתח ביתי, שאם יצא אבגני אדם רמאי, וכן המשים סימנים לעצמו, אם יראה לי כך וכך, עשה דבר פלוני, אם לא יראה לי, לא עשה, כי אליעזר עבד אברהם, וכן כל כיוצא בדברים האלו, הכל אסור. אסור, אסור. יותר מזה. כאילו, מה הוא אומר? אם הם יגידו ככה, נעשה ככה, הם יגידו ככה, נעשה ככה. אסור. באמת שהגמרא אומרת, מגדירה, במסכת חולין, מה אסור? אומרת הגמרא, חולין דף צדיקי, אמר רב, כל נחש אינו כאליעזר בן אברהם. והיה הנערה שתאמר אלה. הוא כיונתן בן שאול אינו נחש. כלומר, הגדר, אם אני רוצה להבין מה זה נחש, תסתכל מה עשה יונתן. רגע, רגע, צדיק גמור כזה, צדיק גמור כזה, איך חס ושלום, חס וחלילה, עובר על נחש. אז בנוגע לאליעזר עבד אברהם, זה לא שאלה, זה לפני מתן תורה, והוא גם להם בבני ישראל. יש עוד הסברים. אבל בנוגע ליונתן, שני הסברים מקיימים מופיעים במפורשים. הסבר אחד מופיע בתוספות, בריטבו, שם מסכת חולין. אומרים ככה, יונתן היה עולה בכל מקרה. כל מה שהוא אמר זה היה לחזק את נערו. הוא ידע מה יקרה, הוא אמר לו, תסתכל. אבל הוא היה עולה בכל מקרה, הוא לא תלה את המעשים שלו בזה. כך אומרים תוספות. ארן בדרושס, הרן בדרשות, לנו גם במה לספר דרשות הרן, כותב שזה לא נחש באמת, רק זה, זה, זה הסבר טבעי. אם אומר, אם הם אומרים לנו עלו, סימן שהם מפחדים. בואו נראות אתכם עולים, בואו נראות אתכם עולים. סימן שיש להם איזשהו פחד, הם עדיפים שאתם תקרבו אליי, משהו שאנחנו נבוא אליכם. אבל אם אומרים לנו תעמדו, זאת אומרת, הם לא פוחדים משום דבר, ובאמת עדיף לא להתקדם. מילא יש פה איזשהו עניין רציונלי, ולכן זה לא בדיוק נחש. כך כותב ערן בדרושת. אז לפי זה הגמרא הרי אומרת שכל נחש אינו, שזה כן נחש. הפירוש הוא שדבר דומה לזה יהיה נחש, אבל זה עצמו לא היה נחש. ככה זה קורה, פסוק ד'. ויגלו שניהם אל מצב פלישתים, ויאמרו פלישתים, הנה עברים יוצאים מן החורים אשר התחבאו שם. מי שחושב שלמי שכתב את הנביא לא היה חוש הומור, שיחשוב פעם שנייה. זה איך הוא מבטא את ה... הנה עברים יוצאים מן החורים, כן? תראו, אפשר לשמוע את הזלזול. הנה, אגב, גם מקודם אפשר לשמוע את הזלזול של יונתן. הוא אומר, הרלים האלה, הרלים האלה, כן? הנה עברים יוצאים מן החורים אשר התחבאו שם, ויענו אנשי המצבה את יונתן ואת נושא חיליו, ויאמרו עלו אלינו ונודיע אתכם הדבר, ויאמר יונתן אל נושא חיליו עלי אחריי, כי נתנם אדוני ביד ישראל, ויעל יונתן על ידיו ועל רגליו, ונושא חיליו אחריו, ויפלו לפני יונתן, ונושא חיליו ממוטט אחריו. יונתן מתקדם יחד עם הנער מגבע בנימין לכיוון העמק, הם נחשפים. הם אומרים, הנה עברים יוצאים מן החורים. יצאו, בואו, אני נספר לכם כמה דברים שאתם לא יודעים, נודיע אתכם דבר. יונתן היה חסיד, כבר אמרנו מקודם, הוא יודע מה שאומר הבעל שם טוב, שבכל דיבור בעולם מתחבא הקדוש ברוך הוא. בכל דיבור בעולם יש הקדוש ברוך הוא. אתם תעלו אלינו ונודיע לכם דבר. הקדוש ברוך הוא אומר לו, בואו תעלו, תטעו דברים חדשים, נשמת ישראל. וכן, הוא יודע לשמוע בפנים. והוא קורא לנושא כלים, מטפסים יחד על הידיים ועל הרגליים, חברים. קומנדו שמטפס על הידיים ועל הרגליים מול האויב. איפה שמענו דבר כזה? על הידיים ועל הרגליים, מטפסים על ההר. למה זה חלק? זה לא פשוט. והם עומדים, מסתכלים פלישתים. מהרגע שהם מגיעים, יונתן עולה ראשון, יותר חשוף מהנושאים כאלה נושא כלים שלו, כן? זה ראשון. מחזיק בכלי נשק. מכה בפלישתים מכה ראשונה והם נופלים. אחריו עומד הנושא הכלים איזה מקל ברזל או מקל עץ פשוט, כי אין לו הרי נשק, ומסיים את העבודה. ותהי המכה הראשונה אשר היכה יונתן ונושא חיליו כ-20 איש כבחצי מענה צמד שדה. ותהי, מה זה צמד שדה? יש בשדות חורשים צמד. צמד זה שני שברים. הם פותחים, מה זה מענה? מענה זה לפתוח תלם. אני אומר, זה לפתוח תלם, מי פה עבד בחקלאות?
חרישה.
אז לפתוח תלם, אז שני שברים הולכים, ופותחים באמצע תלם, בדיוק.
באמצע הוא פותח.
יפה. אז חצי מענה, זה מי שמתעסק בחקלאות, בטח יודע כמה זה, אני לא יודע, מי שעבד באותם דורות, זה לא מאוד גדול. פושי משמע ש-20 איש עומדים בשטח של חצי מענה, זה די צפוף. ואת כל אלה מכה יונתן במכה אחת, מכה ראשונה. זה המכה הראשונה שלו. פח 20 איש, בשטח של חצי מענה. ותהי חרדה במחנה והשדה ובכל עם, המצב והמשחית חרדו גם הימה. ותרגז הארץ ותהי לחרדת אלוהים. שני ניסים קרו פה. קודם כל אמרנו את החצי מענה הזה.
אבל הלב גם פחד.
זה לא מובן. דבר שני, זה הבהיל אותם באופן לא פרופורציונלי. מחכים אדירים משם לפלל, כולם חרדת אלוקים. הבעלה התבטא בקרבות פנימיים ומאומה הכללית בתוך הצבא. גם חיל המצב עומד על ההר, וגם חיל המשחית שעומד לצאת לפעולה, כולם הושבטו כליל. מה קורה עכשיו במקביל? על גבע, פסוק תזיין. ויראו הצופים לשאול בגבעת בנימין, והנה המון נמוג וילך והלום. הם מסתכלים, הצופים מסתכלים במשקפות.
אלעלים.
הם רואים את המשקפת של זה. תקיעו במשקפת שם.
כולם הולכים.
הם רואים את הדבר מאוד מוזר. מחנה פלישתים, בלגן גדול, הם שם, הם הולכים אחורה, הולכים קדימה, משהו שם הולך, בית משוגעים. הם נמוגים. וילך והלום, הלוך, ושוב שם בלגן אחד גדול. כן? בתספטרית כותב, כן, שייד יתרני. הם רואים שם קבוצות הולכים קדימה, אחורה, קדימה, אחורה, והורגים אחד את השני. ורואים, רואים כאילו, רואים התרגשות של קדימה, אחורה, מלחמה פנימית, בום, 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 הם רואים נופלים אנשים, הם לא מבינים מה קורה פה. ויאמר שאול, העם אשר איתו פקדונה, מי הלך מעמנו, ויפקדו, והנה, אין יונתן, נושאי חיליו, חבר'ה, מספרי ברזל התפקד. מי חסר פה, מי הלך לעשות בלגן?
הוא כועס עכשיו.
פתאום, לא, לא. פתאום הוא רואה שמי איננו? יונתן ועושה כליו. ויאמר שאול, אחיה הגישה, ארון האלוהים, כי היה ארון. האלוהים ביום ההוא בני ישראל. שאול אומר לאחיה, תביא מהר את ארון האלוקים שהיה מגיע איתם במלחמות, ארון השני, כדי לשאול באורים ותומים מול ארון.
היום להצחיל.
ויהי הדיבר שאול אל הכהן והמון אשר במחנה פלישתים, וילך הלוך ורב, ויאמר שאול אל הכהן אסוף ידיך. תוך כדי שהוא מדבר הוא רואה מאומת אלוקים דרמטית, מה ששמה הולך גדולה יומן, הוא אומר לו, עזוב, אין כבר לכם שאלות, מה לכולם לקרב? ואין זמן אפילו לשאול את ההורים ותומים, כי כבר קיבלנו תשובה. צריכים מיד לצאת לקרב. ויזעק שאול וכל העם אשר איתו, ויבואו עד המלחמה, והנה הייתה חרב איש ברעהו, מאומה גדולה מאוד.
הם הורגים אחד את השני.
אגב, בפרקים של דוד אנחנו נראה, שזה, שהוא אמר לה, עזוב עכשיו לשאול, בוא נצא למלחמה, כתוב שזה חיסרון של שאול מול דוד. שדוד, גם כשהיה רגע אחרון לפני מלחמה, והוא ראה שהכל הולך, הוא שוב פעם שאל. אז כתוב שבמעלה של דוד לגבי שאול, כבר אמרנו מקודם, יש שתי גישות. שאול, ספירת היסוד, צדיק, מלמעלה למטה, כל העניין של שאלה, וכל העניין של, כל העניין של תפילה בכלל לא קיים אצלו, הוא הרבה למעלה מזה. דוד זה אופן אחר, אבל אנחנו יותר קשורים עם דוד. אז לכן אנחנו לומדים מדוד דווקא. טוב. והעברים היו לפלישתים כתמול שלשום, אשר עלו עמם במחנה סביב, וגם הם עליות עם ישראל, אשר עם שאול ויונתן. מה שפה קורה, בתוך פלישתים היו יהודים, היו עברים, שהחזיקו נשק פלישתי. עבדו עם פלישתים. היו, הרי הם שלטו בישראל. והם העמידו אצלם לוחמים שלנו. ברגע שהלוחמים שלנו קלטו מה שקורה, היפוך קנים.
התהפכו.
התהפכו. והתחילו גם הם להילחם בפלישתים. אז ככה פתאום גם יש נשק. וכל איש ישראל המתחבאים בהר אפרים שמעו, כי נעשו פלישתים והדבקו גם הימה אחריהם במלחמה. כן, גם אלה שבחרו לפני כן להר אפרים, הצטרפו עכשיו. ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל, והמלחמה עברה את בית אבן. המלחמה רצה כיוון צפון, לכיוון בית אבן, בית אל, ושם בעצם מגיע השיא שלה.
כן. אם אתה אומר, הם היו מתייבנים.
מה מתייבנים? בזמן הבריטים, אלה שעבדו במשטרה הבריטית, היו כולם אנטי ישראלים. מה זה קשור?
לא,
לא. הם היו, המצב היה שהפלישתים החזיקו את כל הארץ בגרון. בשביל למען הסדר הטוב, החזיקו גם שוטרים יהודים. שעם נשק יהודים, שעבדו ישראלים, לא יהודים. היו איתם, כן? והם עומדים איתם, אין להם מה לעשות. אבל ברגע שהעסק התחיל להשתגע, כן?
על שאול עושה את הטעות הגדולה ביותר
שלו. נכון, נכון.
כמו הערבים של היום שעובדים בבתי חולים.
אסור, אתה שומע, תראה, מה שעושה פה שאול, זה דבר שאסור לעשות אותו. זה מה הוא אומר להם. לא לאכול, לא לשתות. הוא משביע אותם. ואז מי אוכל? יונתן עם המקל שלו רואה דבש, וכאילו הוא קילל את הבן שלו.
למה יונתן היה עם וווקה, יוד וווקה? יוד וווקה. עכשיו, הכי הלך בכמה מקומות עכשיו, רק יוד ואב. רק יונתן, בלי, בלי.
למה זה ככה חזר? אני לא יודע. כנראה, אני לא יודע. כנראה, כי...
מה חסר?
לא חסר שום דבר. כנראה המציאות חזרה להיות העניין כמו שהוא. קודם, אותם רגעים של התעוררות, אז ככה מוזכר עוד הפעם, היי. אני לא יודע, יכול להיות. אני לא ראיתי ביור על דבר ספרים, טיפסתי עליו. מי שמסביר את זה בדרך כלל זה כלי יקר, רבי אברהם למיאדו. דיברנו עליו כמה פעמים, רבי שמואל למיאדו. ופה לא ראיתי שמסביר. ואיש ישראל ניגש ביום ההוא, ויואל שאול את העם לאמור, ארור האיש אשר יאכל לחם עד הערב, ונקמתי מאויביי ולא טעם כל העם לחם. שאול משביע את העם, הוא לא רוצה שיתקפו רגע, לכן הוא אומר, אתם לא עוצרים כדי לאכול. כן? כך כותב הכלי, כך כותב האלשיך.
טעות גדולה.
האלשיך כותב שהוא בעצם אומר להם, אל, אין לכם זמן עכשיו לאכול, יאללה לקרב. וכלי יקר אומר שהוא גם עזה היה תענית שעות להצלחת המלחמה. כי זה לא פשוט תענית בלי גזירה היום מפכן, זה לא דבר פשוט.
זה כמו בהתחלה בצבא, שלא היינו נותנים לשתות מים מהמימייה. אותו דבר. היינו מתייבשים. היום היה חוק. אם המימייה שלך לא מלאה, אחר שתית ממנו, אתה נענש.
כן, במסעות.
בנים שלי אני מדבר.
כמה הימים
שלנו. כן. יארי, כמה אסונות נוראים.
היינו מסע של 40 קילומטר היינו עושים, אסור היה לשתות מים. אחרי זה עלו על זה שהמים זה הדבר הכי חשוב שצריך להיות
באדם לשתות. בסוף המסע היו בודקים לך את המימים.
גם פה הוא השביע אותה, מה עשה? הנה, יונתן הלך אחד מהדבש.
כבר נראה, כבר נראה. וכל הארץ באו ביער, והיא דבש על פני השדה, הם עוברים בתוך יערות דבש. קני סוכר. וכל הווהק, והם נוצצים דבש ככה, כן? ויבוא העם אל היער, והנה הילך דבש, ומשיג ידו אל פיו, כי הרי העם את השבועה, ויונתן לא שמע, משביע אביו את העם, וישלח את קצה המטה אשר בידו, ויתבול אותה ביערת הדבש, ויעשב ידו אל פיו, ותאור נעיניו. כן, הם נכנסים לקני סוכר. מה אדם הכי זקוק לו? אדם רעב, אדם לוחם? סוכרים. ועל שבועת חזקה ועם נשמע מלטעום. נכון שהאיסור היה על לחם, על סעודה, ולא על טעימה, אבל שאול אמר את המילה ארור. אף אחד לא רוצה להתעסק עם איסור כזה. כך כותב הכלי יקר. הרד"ק אומר שהאיסור גם היה על טעימה, העובדה שהם לא טעמו. והכלי יקר כותב שבכלל לא היה איסור על טעימה. הוא אמר, הוא האיש אשר יאכל לחם.
לחם זה כמו אמר, זה מהראש
להם סלול, הם מובנים. אתה רואה? יונתן לא יודע מה האיסור, לוקח קצת דבש באמצעות המטה, ותוך כדי המאמץ האדיר שהוא נמצא בו, תחשבו מה זה המאמץ, הוא מרגיש כאילו אור הוא עיניו. מכאן לומדים חכמים את גודל הכוח של סוכר. תנו רבנן, אומרת הגמרא במסכת יומא, מי שאחזו בולמוס, מאכלים אותו דבש וכל מיני מתיקה ביום כיפור. שהדבש וכל מיני מתיקה מאירין מאור עיניו של אדם. ואף על מי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר, ראינה כי אור הוא עיניי, כי טעמתי מהדבש הזה. אני אגיד לכם, סבא של אשתי, כשהוא ישב בכלא ברוסיה, כי מיד חסידים נוהגים לשבת בכלא, ככה מנהג חסידים ברוסיה. אז כשהוא ישב בכלא ברוסיה, הוא לא הגיע פסח, והוא לא יכול היה לאכול כלום. הכל בתערובת חמץ. גם את המים הוא נזר, כי המים היו מלוכלכים והיה בפנים פירורים. אז הוא לא אכל ולא שתה. 8 ימים. ומה הוא חי? הוא שמר מראש לפני פסח סוכר. קוביות סוכר. והוא היה שם תחת ללשון. כמה שעות. הוא התמוטט באמצע פסח, קרו אותו לטיפול. היום האחרון של פסח, ששקע השמש, הצד הכוכבים, אומרת לרופאה, ביידיש פתאום, אתה יכול לאכול. יצא אחד. אז היא גילתה לו שהיא יהודיה בעצם, היא קלטה את כל מה שקורה. כן? זה סיפור. לימים, הוא היה יהודי מאוד גדול, הוא נפטר באמת בפסח. אבל נפטר כשהיה בן 95, פה היה בן... כן.
אצלי במשפחה, אמא שלי, זכורה לברכה. הייתה, הוא לא יכול לדעת בשביל עדי, כי היא הייתה רופאה של כל, 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 כל היהודים. כל מי שהיה ניבל או משהו, ככה היו נותנים לו לשתות מי ורדים עם סוכר.
כן.
זה, אתה שומע, שיצא מהפחד. זה נותן לו, זה לא... בן אדם שניבל, הסוכר שלו הולך. מי שניבל, אתה מבין מישהו, הסוכר שלו מהגוף נעלם.
אז זה טוב.
אז בשביל זה נותנים לו לשתות.
אז אולי תבהיל אותי.
הוא צודק.
הוא יושב פעמיים בכלא. לא. סיפור, בהזדמנות אני אספר לכם, סיפורים מזויים לגמרי.
רגע, למה היא אמרה לו, עכשיו אתה יכול לאכול...
יצא חג.
יצא...
זה דבר
שעושה ב-40? זה שנות ה... אני אגיד לך בדיוק. הסיפור הזה היה כשהוא היה נער, אני חושב. הסיפור הזה היה, אם כן, בשנת 38. הלאה.
כיבוש השם זה לא לאכול כל הכל, לא
לשתות. אה?
זה צריך את העצומת נגיד גדולות.
כן, יחסית, שמע, יחסית. גם זכה, הוא הקים משפחה, אני רוצה לספר לכם את הסיפור של החיים שלו. הוא הקים משפחה, 12 ילדים, כולם רבנים, שלוחים, כל העולם מלא מהכוח שלו. היה יהודי, יש עליו סיפורים, הזדמנות לספר לכם. טוב, פסוק כ"ח. ויען איש מעם ויאמר אשביע איש בי אביך את עם לאמור הרו האיש אשר יאכל לחם היום ויעפם ויאמר יונתן אחר אבי את הארץ ראו נא כי אורו עיניי כי טעמתי מהדבש הזה אף כאילו אכול אכל היום העם משלל אויביו אשר מצא כי אתה לא רבת מכה בפלישתים. אחד מאנשי העם רואה ואומר לנתן, אבא שלך השביע את כולם שאסור לאכול וכולם עייפים ורעבים ולא אכלו. הוא לא אומר לו, אז למה אכלת? כי זה לא כבוד. יונתן אומר, מה תועלת באיסור כזה? אתה רואה, הטעימה הזאת יאירה את עיניי.
חוץ מזה גם לא אנחנו נצחים.
ואם העם היה אוכל, הניצחון היה חזק יותר.
חוץ מזה אנחנו
נצחים. המחלוקת הזאת בין יונתן לשאול נפסקה להלכה. כתוב בשולחן ערוך, כתוב בספר חסידים, על המביאים את הפסוק הזה, הרי כשמקיפים גויים את העיר, אין מתענים. פן יהיו חלשים ולא יהיו יכולים להילחם. וכן מי שהולך לבדות שבויים לא יתענה, שאם יהיה חלש, יתעכב מהליכת הדרך. וכן ההולך לעזור ולהציל נפש, וכל מי שצריכים ממנו לא יתענה, כגון מילדת, מי שיש לו אב זקן והם זקנה והוא עובדם, או מי שמשמש לחולה ונחם מסיו, לא יתענה תענית יחיד. זה לא פתאום מתענית ציבור, אבל תענית יחיד. העם המשיך להילחם עד הערב כשהוא בצום. בפרק הבא אנחנו נראה, השיעור הבא, השבוע הבא נראה, איך הם שברו את הצום, ומה היה אחר כך. הסיפור הזה רחוק מלהסתיים, כפי שבעזרת השם נראה, בעזרת השם בשבוע הבא.
אתה מסלם אותנו?
כן. רגע.
הולך לביום?